סמך, עוד לקראת סוף סעיף ג', סוף סוף, סעיף ארוך מאוד. ראינו לגבי, אנחנו מדברים עדיין על שם עדנות ועל זה שהוא מבטא, זה הסמלה בין שהיא דמיונית ובין שהיא בחוש ייחודי, אבל בסופו של דבר יש גם גבול לראייתו של הנביא, ואם הוא כמו אדם שמסתכל בשמש ואז הוא יסתמה ואז הוא יראה חושך בעיניים. כן, ברש עמוד קופסה מחבל פעמים הושאלו לדברים הטבעיים, כלומר בדרך כלל אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בדברים מאוד ייחודיים כמו ענן ואור, או בצורת, כלומר בדמות מלך וכיוצא, אבל לפעמים גם בטבע, למרות שבטבע זה לכאורה סיבות עקיפות, כלומר דבר השם פחות נראה שם באופן ישיר. מי שרוצה להכחיש יכול להכחיש את הקשר בין הטבע לבין מי שמאחורי הטבע. אבל פעמים הוא שאלו לדברים הטבעיים ונאמר מלוך כל הארץ כבודו, אז במידה מסוימת כל הארץ לכבוד השם, כמו עמוד הענן שעומד על אוהלו של משה זה כבוד השם, גם כל הארץ זה כבוד השם. צריך התבוננות יותר מעמיקה, זה לא, כלומר גם עננים רגילים מראים את כבוד השם, אבל פה צריך באמת חשיבה קצת יותר מעמיקה. ומלכותו בכל משלה, אבל לפי האמת אין התגלות לכבוד ולמלכות כי אם לחסידיו וחכמיו ונביאיו, דיינו לכבוד ולמלכות במובן הברור יותר שלהם, הישיר שלהם, זה יראו רק החסידים, החכמים והנביאים, אשר בהם, דיינו בחסידים, בחכמים ובנביאים, אשר בהם יתאמת לכופר, כי להשם משפט וקניין, או אפשר לתרגם גם משפט ומלכות בארץ, ויודע בפרטי מעשה בני האדם, כלומר תוך התבוננות בחסידים, בחכמים ונביאים, ואולי אפשר לומר גם על עם ישראל בכללותו ועל השגחת השם אותם, אז גם מהם יש הוכחה על מציאות השם ועל אותו מלך שופט את אנשי הארץ. ומה? כי רואים השגחה מיוחדת, שאתה רואה את כל מה שקרה לאברהם, יצחק ויעקב, או מה שקרה לעם ישראל למצרים, אתה רואה את הקשר שבין, וגם שאתה רואה את עם ישראל במהלך ההיסטוריה, שמצד אחד באמת הוא עם שמאוד מאוד מיוסר, כמו שהתורה הבטיחה מראש, מצד שני זה עם נצחי, גם גויים מודים בתופעה הזו, שקשה מאוד להסביר את זה מבחינה היסטורית טבעית, ואז יאמר באמת, שאדם יראה את התופעות הללו, יאמר באמת, מלך השם, ונראה כבוד השם, וימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, ובפסוק כתוב ואומר לציון, לא ואמרו לציון, אלא אומר לציון, מלך אלוהיך וכבוד אדוני עלייך זרח. כן, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה גם דרך עם ישראל או דרך החסידים הנביאים והחכמים, וגם הם צורה של גילוי למציאות השם. הזכרנו כבר פעם את רבי יעקב עמדן שהוא אומר שם בהקדמת הסידור הוא אומר חן נפשי, ככה לשון שבועה כזו, שהנס הזה של מציאות כבשה אחת בין 70 זאבים וכל מה שעובר עליה יותר גדול מקריאת ים סוף, מעשרת המכות וכו' וכו', לא פחות התגלות כבוד השם, הוא אומר אפילו יותר. ולכן אין להרחיק, כל מה שנאמר הוא תמונת אדוני יביט ויראו את אלוהי ישראל, פרשת שבוע שלנו, ומעשה מרכבה, מה שראה יחזקאל, ונכון ולא שיעור קומה. פה זה משפט שיש בו כמה תרגומים שונים ושמהפכים את המשמעות, כלומר לפי התרגום של הרב קפח נראה ונכון ולא שיעור קומה, דיינו שאת שיעור קומה הוא שולל. רבי יהודה אבן טיבון תרגם אף לא שיעור קומה, כלומר יכול להיות שאין להרחיק אף לא את שיעור קומה, יש גורסים במקום אף, אך לא שיעור קומה. טוב, יש פה שאלה באמת איך להתייחס לספר שנקרא שיעור קומה. שיעור קומה זה ספר שנכתב כנראה בתקופת הגאונים, והוא מתאר שם כביכול את מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שזרועו באורך והכל ככה, הכל באלפי מילין, כן, כל דבר קטן ברבבות מילים. אז יש איזה כל מיני התייחסויות של ראשונים לספר הזה, איך להתייחס אליו. דרך אגב, הוא כנראה, אני חושב שבחלקו היום הוא משוקע במה שנקרא רזיאל המלאך, מה שמוכרים ככה בתחנה המרכזית לכדורגלנים לשים בגרביים בשבת שהם משחקים. אז זה ספר שיעור קומה משוקע שם בתוך ספר רזיאל המלאך. זהו, זה גם שאלה, לא כך ברור, כנראה בתקופת הגאונים. אז יש, הרמב״ם נשאל על כך בילדותו, אז הוא אמר שספר הזה, אני לא חושב שהוא לחז"ל, אבל זה הוא אחד מהדרשנים הערי אדום, ככה כותב הרמב״ם, כתב אותו. ואם הוא מתייחס לאור הנברא, אז אין בכך פגם, ככה אמר הרמב״ם. זאת אומרת, שאם הוא מתייחס לקדוש ברוך הוא, זה די דבר מאוד חמור, כי קדוש ברוך הוא לא בעל גוף, גם לא בעל גוף גדול מאוד. אבל אם זה מתייחס לאיזה דמות של אור נברא, שמישהו ראה או משהו כזה, הוא רוצה בדיוק לתאר מה אורכו ורחבו ומידתו וכו', אז זה לא נורא. ככה רמב״ם כתב בבחרותו. אחר כך, בתקופה יותר מאוחרת, הוא כתב על זה דברים הרבה יותר חריפים, הוא מחק את מה שהוא כתב, הוא אמר, זה הספר מצווה גדולה, שמדת זכרו, ושם אלוהים לא, אחרים לא תזכירו, ומי שיש לו שיעור קומה, הוא ללא ספק אלוהים אחרים, משהו כזה. אז הוא התנגד אפילו, חזר בו, רואים שהפך להיות יותר, מתנגד יותר קיצוני לספר הזה. מה? זהו, כנראה שהרמב״ם כן חשש מטעות, כנראה שהרמב״ם כן חשש מטעות שיחסו את זה לתקופתו של הקדוש ברוך הוא. יש בזה, יש הרבה מה להעריך בזה, יש כאלה שרוצים לטעון שמתקשר גם לאיזה ספר שנקרא כתב תמים של רבי משה טקו, שאחד מראשוני אשכנז, שגם כן כתב ספרות מעין זו, ואז השאלה מה הייתה כוונתו. יש מי שרוצה להגיד שהוא באמת, כמו שהייתה תופעה שאנשים שהאמינו בגשמות הקדוש ברוך הוא, כמו שהרעבד מעיד בהלכות תשובה, הרי הרמב״ם כותב שחמישה הם הנקראים מינים, הוא אומר שהוא גוף ובעל תמונה, מי שאומר שהקדוש ברוך הוא גוף ובעל תמונה הוא מין, אין לו חלק לעולם הבא וכו'. ואז הרעבד משיג שם ואומר, ולמה קרה לזה מין, למי שמאמין שהקדוש ברוך הוא גוף ובעל תמונה, והרי האגדות והשתבש בהבנת הכתובים והאגדות הם שיטעו אותו. כלומר, ודאי הרעבד הסכים לרמב״ם שהקדוש ברוך הוא לא גוף ובעל תמונה, אז הרעבד אמר שלא צריך לדון ברותחים מי ששגג וחשב מתוך שהוא קרא בתורה שתחת רגליו וכו' וכו', או כל מיני דברים כאלה, עיני השם הם המשפטות בכל הארץ, והוא קרא בברכות שתפילין דמרי אלמה מה הכתיב בו, אז אם ככה, אז יש לו ראש, יש לו יד, אז למה אתה אומר שהוא מין? כלומר, הרעבד... כן, ודאי, הוא לא חולק על הרמב״ם. רק הוא אומר, למה אתה מתייחס אליהם בכזו חומרה של מין, שאני אומר, זה שוגג. מה? רבים וגדולים וטובים ממנו. יש פה שאלה מה זה ממנו, ממנו זה מהרמב״ם, או האור שמח כותב שזה ממנו, מאיתנו. לא מהרמב״ם, ככה הוא אומר, הוא לא התכוון, ככה האור שמח, כאב לו כנראה, זה. אז... דרך אגב, יש התייחסות של הרמב״ם להשגה הזו של הרעבד, בלי להזכיר אותה בשמה. הרמב״ם במורה נבוכים כותב, ואם תגיד ששם הרמב״ם חוזר על זה, שמי שחושב שזה שחור גוף ובעל תמונה, אז הוא מין, וכו' וכו'. ואם תגיד שהוא אנוס, הוא שוגג, הוא טעה, גם עובדי עבודה זרה הם טועים, ככה אבותיהם לימדו אותם, אז מה גם תגיד שגם הם לא... אומר, הרמב״ם אומר, אין טעות. יש דברים שאסור לטעות בהם. שגגה זה לא... על עבודה זרה אין שגגה, בעבודה זרה אתה צריך לדעת את האמת. יש דברים שאסור לך לטעות. הרב קפח רוצה לטעון שיכול מכאן אולי ראיה שהרמב״ם ראה את השגות הרעבד, אין לנו שום הוכחה אחרת הדבר הזה. הרמב״ם אף פעם לא מתייחס להשגות הרעבד, למרות שהם חיו באותו דור, הרעבד היה אדרבם, בוגר מהרמב״ם. אז הוא רוצה לטעון שהרמב״ם כאילו פה מגיב בלי להזכיר אותו בשמו להשגות הרעבד בריחות תשובה. זה לא הוכחה מוחלטת, כי יכול להיות שהייתה טענה כזו שנשמעה, גם לא מהרעבד, אולי, לא משנה. כתוב איך שיהיה, ספר שיעור קומה הוא ספר מעניין, כלומר, היחס השונה של חכמי ישראל אליו. כן. אין להרחיק, הכוונה, אפשר לקבל את זה עכשיו. כשאתה אומר על משה הוא תמונת השם יביט, אז מה הכוונה? הכוונה לאור הנברא. לכבוד השם, ותמונת כבוד השם יביט, בין שמשה רואה את זה בדמיון שלו, בין שהוא רואה את זה בחוש השישי שלו, כמו שדיברנו, החוש של, שלא כל אחד יכול לראות אותו, וכן אין להרחיק את מה שכתוב ויראו את אלוהי ישראל, ואין להרחיק את מעשה מרכבה. עכשיו יש פה איזה מין מאמר כזה שאפשר לשים מקף לפניו ואחריו, איזה מין מאמר מוסגר, ונכון, ולא שיעור קומה, כאילו אולי הוא בא להגיד, לפי התרגום שלפנינו, כוונה, שיעור קומה לא, עד כאן. למה? אולי בגלל שהוא מגשים יותר, אולי שעם כל הכבוד זה לא משה רבנו, ולא יחזקאל הנביא כתב אותו. אבל רבי יהודה אבן תיבון לא תרגם כך, אלא תרגם, אף לא שיעור קומה, דיינו, אף שיעור קומה אין להרחיק. אלא אפשר לקבל בגלל שהוא מדבר על הכבוד, על האור הנברא ולא על הקדוש ברוך הוא. למה שיש בכך, כן, כלומר, למה אין להרחיק את הדברים הללו, עם שיעור קומה שנשים אותו בסוגריים, ספק, למה שיש בכך מהשגת מוראו בנפשות, כלומר, יש לזה, יש לכך איזה, כשאדם רואה איזה משהו מראה מאוד עצום, אז זה נכון שזה זה לא הקדוש ברוך הוא וכו', אז מה כן, מה הרווחנו מזה? הרווחנו איזושהי יראה גדולה, כלומר, ומה עם איזשהו סמל שלו בלבד, איזשהו דימוי שלו וכו', כל כך מפיל אימה על הנפש, אז אדם מתחיל לקבל מושגים באלוהות. למה שיש בכך מהשגת מוראו בנפשות, וכמו שאמר, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו, כלומר, ועתה אל תיראו, אומר משה לבני ישראל, פרשת שבוע שקראנו, כן, כי לבעבור נסות אתכם, הרי העם אומר למשה, דבר אתה עמנו ונשמע, אבל דבר עמנו אלוהים פנמות, אומר להם משה, אל תיבעלו, כבר תיבעלו, בסדר, אבל תבינו למה אתם נבלים, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתם. כן. משהו פה,
לכן
אין להרחיב,
מה הוא מעדיף? זאת אומרת, הוא אומר...
לא, הרמב״ם באמת מפרש את זה ותמונת השם יביט, הרמב״ם מחורי כיוון שהוא משיג, הוא משיג משהו, כן, אבל ההשגה שכלית, אין שום הבטא, ריאל לא, ריאל מפרש את זה כפשטו, ויראו את אלוהי ישראל גם כן, הרמב״ם מרחיק מאוד את התפיסה החזותית, ריאל אומר תפיסה חזותית, אבל על האור הנברא, אני חושב שזה זה קרוב מאוד לדרכו של אונקלוס, שהרמב״ם מזכיר אותה במורה נבוכים, הוא אומר גם זה אפשר, אומר הרמב״ם אם תרצה לפרש שהראייה היא כפשטה ולא השגה וידיעה, אבל תשנה במקום הקדוש הלכו על יקרה דה השם, כן אונקלוס מתרגם, וחזו את יקרה דה השם אל עד ישראל, שזה פחות טוב, נכון, אונקלוס, אונקלוס, ודאי. כן, אין להרחיק, הוא לא מציע כאן אלטרנטיבה, הוא אומר, זה בסדר, ויש לזה אפילו גם, יש לזה רווח מסוים, רווח בעירת שמיים.
ולמה הרב קפח שואל את שיעור קומה, למה זה להסביר את
זה? לא הרב קפח, הרמב״ם, הרב קפח לא שאלה על כלום.
לא, ונכון, זה לא שיעור קומה.
כנראה שכך הוא הבין בתרגום. נעם, נעם, נעם בערבית זה אכן. יכול להיות, אבל זה נראה לי במקור. נעם ולא שיעור גומה, הכוונה, נעם בערבית זה כן, אכן. אכן, ולא שיעור קומה. זה נראה יותר, ונכון, ולא שיעור קומה. הוא מחזק את מה שהוא אמר, ונכון, אבל לא שיעור קומה. אז אמרתי, יכול להיות שבכל אופן ויראו את אלוהי ישראל, או תמונת השם יביט, אז זה לא מפורט כמו בשיעור קומה, כמה וכמה מילים, וכמה, ויכול להיות שמצד המחבר, שעם כל הכבוד, זה לא משה רבנו ולא יחזקאל הנביא, אלא מישהו שאנחנו לא יודעים מי הוא, אז ספק אם כל אחד יכול לתאר, והשאלה באמת מה הוא ראה. כן? שמה? רעזל, נשיג עליו. לא, רבי שלמה מנהרי אכן התנגדות נחרצת להשפעה הפילוסופית על הרמב״ם, אבל... אני לא חושב שהם האמינו שהקדוש ברוך הוא גשמי וכולי חס וחלילה, לא נראה לי. בסדר, נו, זה כבר הרעבד, אני לא צריך את רבי שלמה מנהר, הרעבד כתב את זה בפירוש. הרעבד אומר, ולמה קרה לזה מין? ביחס למי שמגשים, יש מחלוקת ראשונים, ודאי, רמב״ם ורעבד. והלכות תשובה, יכול להיות שגם רבי שלמה מנהר, ייתכן מאוד, אבל זה כבר פחות משנה, כבר הרעבד הוא ראשון הרבה יותר מרכזי ממנו, כן, הוא יש הלכה יותר מובהק ממנו. טוב. דרך אגב, סתם, אם אנחנו רואים את זה פרשת שבוע, אז נמה במילתא, כן, יש הרי, יש גמרא בקידושין, בממתת, על המתרגם פסוק את צורתו הרי זה בדאי, והמוסיף עליו הרי זה מחרף ומגדף. אז זה מעניין ששם יש שני הסברים בראשונים מה העניין שם, כמו שאדם חייב לתרגם דווקא בתרגום מונקלוס ולא מתרגם תרגום כצורתו, הכוונה היא שהוא אומר אני, הרי לפעמים מונקלוס הוא דרך כלל צמוד, הוא תרגום מילולי, אבל לפעמים הוא משנה. אז יש אדם שיגיד לא, אני מתרגם כצורתו, מה שכתוב מילה מילה סימולטנית, ויש מי שאומר טוב, אם מונקלוס כבר הוסיף אז בוא נוסיף עוד דרושים, עוד כהנה וכהנה, מעין תרגום מירושלמי שיש, או המכונה יונתן בן עוזיאל וכו'. אז הגמרא אומרת, אתה מתרגם אותו כצורתו, הרי זה בדאי, והמוסיף עליו, הרי זה מחרף ומגדף. אז רש"י שם מסביר את זה בכיוון ההלכתי, קידוש נ"ט. רש"י מסביר את זה בכיוון ההלכתי, מפרשת שבוע שלנו, לא תענה על ריב לנטות, מי שירצה יעין שם, זה לא קשור לענייננו. אבל התוספות מביא בשם רבנו חננאל, שזה לא בכיוון הלכתי, לא בעיות סטיות הלכתיות מתורה שבעל פה, אלא הוא מביא דוגמה מחשבתית, הוא מביא את הפסוק הזה של ויראו את אלוהי ישראל. אז הוא אומר, אומר רבנו חננאל, מי שמתרגם בחזו להד ישראל, הרי זה בדאי, כי לא יראני אדם וחי, אי אפשר לראות את אלוהי ישראל, זה שקרן. והמוסיף עליו, מה מוסיף? אונקלוס, איך אונקלוס תרגם? ויראו את אלוהי ישראל. סוף שבוע, עוד לא עשיתם שניים את הרחת רגום, אתם מקפידים בערב שבת, בלי להפסיק לדיבור. מה? נו, זה בשבת, מחר. טוב, נו, יש לכם פירוש. מה?
זה בעיניים כאילו מופיעים שפים.
לא, ויראו את אלוהי ישראל. זה ויכולו וישתו. וחזו יד יקרה דאלוהי ישראל. את כבוד הם ראו, את כבוד אלוהי ישראל, ממש כמו שריאל עושה פה. אבל המוסיף עליו, אז המתרגם כצורתו וחזויית אלה ישראל, הרי זה בדאי, כי לא יראני אדם וחי. והמוסיף עליו, וחזויית מלאכה, אומר שם התוספות בשם רבנו חננאל, מלאכה באלוהי ישראל, הם ראו את מלאך, הרי זה מחרף ומגדף, כי הוא נותן את הכבוד שמופנה בפסוק כלפי כבוד השם, לא השם, אבל כבוד השם, נותן אותו למלאך.
יקר ומלאך מצווה.
לא, כי כן, אבל מלאך זה כבר ישות, הכבוד הוא, אבל הכבוד הוא מסמל את השם, ואילו המלאך, לא, בסדר, מלאך מהסוג השני זה לא כך בעיה, אבל מלאך רוחני וחזרת מלאכה, את השם כולה וכולה, ראו נניח את גבריאל ומיכאל, ככה בן אוחנאל מפרש, הרי זה מחרף ומגדף, כי הוא נותן את הכבוד שמגיע לקדוש ברוך הוא, הפסוק, נותן אותו ל... לא בעיה, הבעיה היא שאתה מכניס פה ישות אחרת. כשאתה אומר שזה כבוד השם, אז זה כבוד שמסמל את השם. כשאתה אומר שהם ראו את מלאך השם, אז כבר אתה כבר מתייחס פה לשר, לא לראש הממשלה. אונקלוס, זו התשובה. אם אונקלוס היה מתרגם מלאכה, אינו מקווים, אבל אם הוא אומר יקרה דעשם, אז מי שיגיד אחרת, הוא מחרף, הוא מגדף, פוגע בכבוד שמיים. ככה מסביר רבנו חננאל. אבל ראיתי דבר מאוד מאוד מעניין במדרש הגדול על הפסוק הזה, והראו את... אז הוא אומר ככה, שהמוסיף עליו, המתרגמו כצורתו, הרי זה בדי, הוא מסביר כמו רבנו חננאל, והמוסיף עליו, הרי זה מחרף ומגדף, הוא אומר, המתרגם וחזו יק, יקר שכינת אלהד ישראל, מוסיף פה את המילה שכינת, לא יקרה דה השם, אלא יקר שכינת אלהד ישראל, הרי זה מחרף ומגדף, למה? לפי שהוא עושה אותם שלושה, הפלא ופלא, הוא אומר, זה אתה נותן פה פתחון פה למינים לרדות, כן, יקר שכינת אלהד, 1, 2, 3, זה אומר, אתה מחרף ומגדף, ולא משים, אתה מנסה כאילו להרחיק יותר מאונקלוס מהגשמה, יקר שכינת אלהד, זה כבר בעיה, לא להעמיד אותם בשלשות, זה הכל. אנחנו רגישים לזה. מה?
כלי שני כבר, עיקר
שכינה, הוא רוצה להרחיק, כלי שני, אבל הוא אומר, אתה יוצר פה שילוש. זה מעניין, אני לא יודע מה המקור של מדרש הגדול, אבל ככה הוא... מה? שניים, הנוצרים לא מאמינים בשניים. זה ההבדל. כל דבר של שלוש, לא, זה לא מצחיק. היו על זה ויכוחים. הרמב״ם אומר במאמר תחיית המתים, שהרמב״ם רוצה להדגים איך, הרי הרמב״ם... כתב שתחיית המתים היא יסוד מיסודי הדעת, ואנשים אמרו, הרמב״ם טוען שתחיית המתים היא לא כפשטה, זה בעצם עולם הבא. אז אומר הרמב״ם, בוא ניתן לך עוד דוגמאות לכך שהתכוונו להגיד א' והבינו תו, לא ב', אומר שמע ישראל, השם אלוהינו השם אחד, זה פסוק שמורה על הייחוד. אמרו הנוצרים, השם אלוהינו השם, נו, כמה יש? זה אומר המון תורה, אתה מדבר, רוצה להדגיש את האחד, מדברים איתך על שלושה. אז אתה רואה שזה היו ויכוחים שהם, זה לא סתם, זה היה, כלומר, היו מחפשים ככה לתפוס את זה. מה? היום אין טעם, אבל פעם זה היה מאוד מאוד, אתה מבין, בוער, זה היה הוויכוח, זה היה בתקופת המינים הראשונים, בזמן אונקלוס. בזמן זה, זה היה, תקנו על זה ברכה בתפילת עמידה, כן. טוב, אבל זה קצת סטינו מהנושא.
אבל גם נראה שכמו בגלל שהוא אומר כאן את השיש מדעירת שמיים וכו', הוא כן...
יכול להיות שמתוך ההקשר נראה באמת יותר שלצרף את זה. לא יודע, אני לא מספיק יודע בערבית כדי להכריע בין הגדולים. יכול להבין למה כל אחד תרגם כך. טוב, אמר הכוזרי, האם לא שכאשר הושג בשכל אלוהותו ויחודו ויכולתו וידיעתו ושפיעת הכל ממנו, וזקיקות הכל אליו ואינו זקוק לאף אחד, תושגנה היראה ממנו והאהבה לו ויספיק מן ההגשמה הזו? זאת אומרת, אומר הכוזרי, אתה אומר שזה מביא ליראת שמיים, האם אי אפשר להגיע לאותה יראת שמיים בלי החיזיון של הכבוד הנברא, אלא מתוך הבנה שאדם מבין את מציאות השם וייחודו ואת זה שהוא משפיע שפע לכל הברואים וכו', כן, ויספיק מן ההגשמה הזו, או רבי יהודה אבן תיבון, ולא נצטרך לגשמות הזה, כלומר, וממילא אין צורך לכך. אמר החבר, זו טענת המתפלספים. ואשר נראה מן הנפש האנושית, בוא נתבונן בהווה, בפסיכולוגיה האנושית, שהיא תראה בעת ימצא המפחידים מוחשים, מה שלא תראה כאשר אנו מספרים עליהם. כן, האדם נבהל שהוא רואה מולו אריה, לא כשאני אומר לו עכשיו תדמיה, תחשוב על אריה, זה, אז הוא חושב. הוא מבין בדיוק מה זה אריה, אבל הוא לא יתחיל לרוץ עד שהוא לא יראה אריה מולו. כלומר, מה אומר החבר? אומר החבר, הבנה לחוד וחוויה לחוד. יש משמעות גם לחוויה, לדבר שאדם נפגש איתו. כלומר, חלק מההטמעה של דבר בנפש, באישיות, זה החוויה של הדבר, לא רק הידיעה של הדבר. כן, קצת מזכיר את מה שראינו במסילת ישרים שם, שאם אדם יצייר לעצמו את הציור הזה פעם אחת, ושואלים אותו, נו, מה זה וזה, כבר תברח ממנו הגאווה ולא תשוב, אבל פה צריך להיות ככה, זה לא מספיק לדעת, כולם יודעים שבאיזשהו מקום יבואו לבית דין של מעלה וצריכו לתת תשובות וכו', הרמח"ל אומר, אבל אתה צריך לחוות את זה, כאילו, סימולציה כזו, דמיון מאוד מפותח, כאילו, כך וכך. למה? לחלום, להתגלות.
החלום וגם השיחה של החבר.
מעמד הר סיני, אנחנו ראינו, דרך אגב ראינו, אני כבר לא זוכר איפה, אבל ראינו באיזשהו מקום בספר כאן, שהוא אומר שאדם צריך להשתמש בכוח המדמה, נכון? כדי לשחזר לו את המעמדות, הוא צריך לראות את קריאת הים, לראות את מעמד הר סיני, לחוות אותם ככה, כן, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך וכו'. איפה? צדי ג' מה צדי? א' צדי ג'
אולם,
עמוד צדי ג' איזה מאמר זה? ג' ה, ברוך תהיה. נו, אני רואה שאתם בקיאים טוב, חוזרים על זה טוב. אמר החבר, זו טענת המתפלספים, ואשר נראה מן הנפש האנושית שהיא תראה בעת ימצא המפחידים מוחשיים, מה שלא תראה כאשר אנו מספרים עליהם, כמו שחושקת בדמות הנאה המצויה הנראית, מה שלא תחשוק אם סיפרנו עליה. יש שם גם לגבי כל האומר רחב רחב עקרי, יודעה ומכירה וכו'. ואל תאמין, כן, שהיצר שולט במה שעיניו רואות, ואל תאמין למתמשכל עם דימה כי תימשך לו המחשבה באופן רצוף ולפי סדר עד שישיג כל העניינים הצריכים באלוהות בפשט שכלו לבדו בלי שענות אל מוחש. וללא אישור, ללא, הייתי מתרגם היום גיבוי בשפת המחשבים שלנו, או ללא תמיכה, כן, בשפת אנשי ההייטק, וללא אישור בראיית משל, כמו שאתה מגיע לזה תובנה מסוימת, כדאי מאוד אצלנו ביהדות, משתדלים לגבות אותה, לתמוך אותה, לאשר אותה בראיית משל, דהיינו גם במשהו חזותי חווייתי ולא רק הבנה שכלית. לא שומע? איפה? בלי אישור? צריכים באלוהות בפשט שכלו לבדו בלי שענות ומוחש, הוא לא מוסיף ולא גורע במקרה הזה. שיש פה מקרים אחרים שכן, הפיסוק לא יצא מתחת יד ריהל, ואני גם לא בטוח שמתחת יד הרב קפח, יש לי חשד שזה מיד הקלדנית, ככה ככה נראה לי, אבל לא משנה. טוב. כן, וללא אישור בראיית משל, או בדיבור, או בכתב, או בדמות הנראית, או דמיונית. שוב, דיברנו על שתי אופציות הללו של הנראית בחוש הנוסף, או בדמיון. הלא תראה שאתה לא תוכל לרכז לענייני תפילתך במחשבה בלבד בלי קריאה. זה באמת דבר מדהים. תנסו פעם לברך שהכל נהיה בדברו רק במחשבה, לא בדיבור. זה לא, לא יודע, זה לוקח כמה דקות, לדעתי, כי מאוד קשה לרכז רק את המחשבה. כשאדם מדבר, זה יכול לדבר כמתעסק, ברוך אתה, הוא סיים את הברכה, אבל תנסו לערער את הברכה בלב, זה לוקח המון זמן. זה צריך פה ריכוז גבוה מאוד. מה? לא, בוודאי לא ברכה לבטלה, ואתה יכול גם לערער השם, אבל לא ברכה לבטלה, כי גם למאן דאמר שיוצאים ידי חובה שירור כדיבור גם בברכות, אבל לא תיסה זה ודאי רק בדיבור. הרמב"ן שם אומר, למדנו את זה, לא? ביחד, לא למדנו ברכות. שורה א', ובא לסע את שמותם על שפתיי, לא תיסה זה רק בדיבור, זה מוסכם. כן, כן, שאדם אומר משהו כמו בתפילה. אדם צריך או לראות את זה מול העיניים, או להוציא את זה בפה, לא רק לחשוב על הדברים. זה מאוד מאוד קשה. צריך להוציא, דרך אגב, אפילו אם מדברים רק על המחשבה האנושית, אז גם המחשבה האנושית היא מחשבה לפחות מילולית. אנחנו חושבים באמצעות מילים, המחשבה שלנו היא לא מופשטת לחלוטין. אנחנו חושבים בעצם כמו שאנחנו מדברים, אנחנו חושבים בשפה, ולפעמים אנחנו גם חושבים בתמונות, לא רק לא קלטת אודיו, אלא קלטת וידאו. אנחנו חושבים, אנחנו רואים גם מדמיינים, חושבים על, כלומר, שוב, רואים שהמחשבה מופשטת לבדה, היא לא מספיקה לאדם, כמעט ולא קיימת. אין כזה דבר בעצם אצל האדם, נכון. הלא תראה שאתה לא תוכל לרכז ענייני תפילתך במחשבה בלבד בלי קריאה, לא תוכל לספור עד מאה דרך משל למחשבה לבדה בלי דיבור. כן, הרבה יותר קשה. תנסו לחשוב עד מאה, הרבה יותר קל להגיד 1, 2, 3, 4, זה ילך פי מאה יותר מהר, זה יהיה, כן? ובפרט אם רצית לצרף את המאה ממספרים שונים, נראה לי שהכוונה היא אם אתה סופר, לא ספירה רציפה, לא ספירה רציפה, אלא כל מיני חיבור של 7 פלוס, 15 פלוס זה וזה, להגיע למאה זה יהיה מאוד קשה. תראה, אנשים עכשיו רק מדבר, עכשיו גם מסלים, לא רק לדבר, אלא לעשות ככה או לרשום, כל פעם רושם לו מה יצא לו בחשבון בצד, עד עכשיו למה? שוב, זה מראה ש... אז אם בכל התחומים של החיים שלך אתה לא מסתמך רק על התבונה, התאורה, נטו, אם קיימת כזה דבר בכלל, אלא מצרף כל מיני עזרים של כתיבה, של דיבור וכו' וכו', אז למה בתפיסת השם לא? לא, למה הוא התייחס למה שהוא אמר לו לפני כן, על למה משה צריך לראות את תמונת השם, למה צילה בני ישראל צריכים לראות את האור הכבוד, אי אפשר להבין את האלוהות בשכל נטו, למה צריך את התפיסה החזותית, לא של הקדוש ברוך הוא, אבל של אותו משל למלך שדיברנו עליו אתמול. אז אומר לו, אתה רואה שאדם כמעט ולא עובד רק עם המחשבה בלבד. ואלמלא החוש שהוא תופס אותו הסדר השכלי במשלים ודימויים, לא יסוכן. וכך הסתדרו לנביא, כלומר אם אדם לא יראה את המספרים בעיניים, הוא יוציא אותם בפה, שזה איזושהי תפיסה חושית, אז הוא יתברבר, הוא לא יגיע למאה, כל פעם יתבלבל לו החשבון. וכך הסתדרו לנביא רוממות השם ויכולתו ורחמנותו וידיעתו וחיותו ותמידותו ושלטונו, ושאינו זקוק למאומה וזקיקות הכל לו ויחידותו וקדושתו, במה שרואה בפעם אחת ברגע אחד מרוממות אותה הדמות הברואה לו ובהירותה, והתכונות והכלים המורים על היכולת כיד הנטויה והחרב השלופה, שהוא רואה, כן, את הכבוד הנברא. זה מין חוויה כזו עוצמתית שהיא מחלחלת ברגע אחד לעומק התודעה.
תמונה,
בדיוק, אשריך, תמונה אחת שבעה אלף מילים, כמו שאומרים היום, נכון? והאש והרוחות והברקים והרעמים המשומשים בפקודתו, והדברים המשתלחים מכך בהזהרות וההודעות למה שהיה ויהיה, כלומר המסר הנלווה לתמונה הזו, ועמידת בני אנוש והמלאכים לפניו נכנעים, הוא רואה גם את הפמליה של המלך, ושפיעת צורכיהם כולם מאיתו, שכולם תלויים במלך, יספק להם ולא יחסרם, וירים החלש ויחליש המרומם ויפשוט ידו לשבים וקורא עליהם מי יודע ישוב וניחם האלוהים ויסוגב ורוגז על הרעים ומוריד ומעלה ולפניו אלף אלפין ישמשונה וכן וריבורי בבן להמשך הפסוק איך? קודמו עם מה? לא זוכר כל זה ודומיו דניאל לא? כן כל זה ודומיו יראה הנביא כערף עין ותושג היראה והאהבה תהיה תקועה בנפשו כל ימי חייו ויהלך חושק ומשתוקק כל ימיו בציפייה כי ייראה לו פעם שנייה ושלישית אחרי חוויה כזו אדם משתוקק לעוד התגלות וכבר גדלה בעיני שלמה הפעמיים כאומרו פה לא כתוב, בפסוק לא כתוב האל הנראה אליו פעמיים אז שלמה כאילו ציין את זה הקדוש ברוך הוא נגלה אליו פעמיים כמה זה סופרים את הדברים האלה כמה פעמים זה קרה האם יושג כיוצא בזה לפילוסוף במחשבתו כלומר לעומת הפילוסוף שהוא סומך אך ורק על ההכרה השכלית שהיא גם מאוד מודרגת מאוד מתמשכת כלומר, זה מין תהליך מאוד מאוד ארוך הנביא מקבל איזושהי חוויה כמו שאמרת תמונה אחת שווה אלף מילים ש... כמו שאומר הרמב״ם שהוא רואה את המשל ומיד התיישב בליבו פתרונו של המשל זה ההבדל בין הנביא לבין החכם וזה לא קורה לפילוסופים אז הוא אומר לו כלומר אל תזלזל בחוויה בראייה החזותית היא מוסיפה משהו לרובד מרובדי הנפש אמר הכוזרי לא ייתכן זה כלומר במחשבה הפילוסופית לבדה השכלית לבדה זה לא יקרה לא ייתכן זה כי המחשבה אינה אלא כדיבור ואי אפשר לתאר שני דברים גם יחד ואם אפשר הרי אי אפשר לשומע לרכזם יחד טריקה ללא משתמע זה גם כלל הלכתי כי הפרטים אשר אני רואה במדינה ואנשיה בשעה אחת לא יספיק להם ספר שלם כן כלומר אדם רואה איזה תמונה רגע אחת רואה איזה משהו כדי לתאר בדיוק מה יש בתמונה שעה שלמה או ספר שלם לפעמים לתאר כלומר התפיסה החזותית היא הרבה יותר כוללנית ומקיפה התפיסה היא הרבה יותר אתה יכול להעביר כלומר תמונה אחת שווה אלף מילים זה בדיוק כך כי בתמונה אתה רואה את מבע הפנים אתה לא צריך לתאר מה הרגיש אותו אדם שעכשיו אנחנו מצלמים אותו וכו' הוא תפסת את זה, כן, בראייה אינטואיטיבית. כן, נכון. טוב, זה מעיד על משהו אחר. זה באמת דבר מדהים, איך בחלום אתה רואה קליפים כאלה קצרים מאוד של 7 שניות, 15 שניות, אני יודע כמה, עד חצי דקה נדמה לי, החלום הכי ארוך, לא יודע כמה, אבל פחות או יותר, ואתה רואה שם שנים של... לא, אבל מה זה מראה? זה לדעתי... מה?
דיבורי,
כן, 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 אתה רואה לפעמים משהו שמתהלך על שעות וימים אז זה רק מראה כמה הגוף מגביל אותנו הכוונה כשאדם ער אז כמה הכלים שלנו מצמצמים אותנו והנה כשהחושים שובטים כשהגוף שובט פתאום ההכרה וההשגה אז עכשיו נעשה קל וחומר ומה יהיה לעולם הבא שזה לא יהיה שינה אלא יהיה השתחררות כלומר אדם קצת, אני חושב, שינה אחד מ-60 במיטה אדם יכול לקבל קצת מושג כאילו לעומק ההשגה שאומרים שלא איראני האדם וחי ובעולם הבא האדם יכול כאילו להקיף ולהשיג השגות עצומות שלא היו לו בזה וזה אפשר להבין ככה בקל וחומר מהתפיסה של החלום גרדה באמת שמשתח הכלים הגופניים הם נותנים לנו כלים כדי להבין אבל הם גם מאוד מאוד מגבילים זה מסך רציני ביותר סד, כן, אזיקים שקובלים אותנו מאוד מאוד
שאני לא אומר שהשינה היא שנשיג דברים
של הגרא ששאר הקלשן אם כי הגרא היה דוחה את המגידים כשהוא באים לגרא מגידים אז הוא אומר אני לא שמה? הוא כותב אז מה הוא דחה?
הוא אמר יש חילו מגידים ומלאכים
וזה הוא לא רצה וזה הגרא לא רצה כן אני אבל מה שקראתי זה שהגרא לא רצה בגלל שהוא רצה לעמול על הדברים הוא לא רוצה מתנות שהיה לו גילויים טוב מה אתה אומר? שניהם כתובים נו ואיך זה לא סותר? לפעמים כן לפעמים לא שמה? שהוא לא רוצה לקבל מתנות. כן, נו. נו. השאלה במה? השאלה באיזה תחום ובמה? כן, גם בעמל. טוב, לא יודע מה אנחנו מבינים בזה. כן. מה אפשר ללמוד מזה? אפשר ללמוד מזה כמה לימוד מוסרי. לא, כמה עמל התורה, זה מעלה גדולה של עצמה. כאילו, זה לא איזה... טוב, אילות, אין מה לעשות, תורה נקנית רק בעמל. זה לכתחילה, זה עצמו המעלה. זה מה שהגר"א לימד אותנו. גם לא יצא שאנחנו יכולים לוותר על העמל, אומר הגר"א, לא כדאי לוותר עליו. זה העניין. אהוב את המלאכה, כן, כשלעצמה. כי הפרטים אשר אני רואה במדינה ואנשיה בשעה אחת, לא יספיק להם ספר שלם. וכבר הושג לי ברגע אחד אהבה במדינה או שנאה, כלומר בשנייה אחת אני נכנס לעיר, נכנס למקום, אני כבר יודע מה היחס שלי, אני אוהב את המקום, שונא את המקום וכו', בהתרשמות ראשונית מאוד. ואילו קראו את זה לפניי בספר, לא יושג בנפשי, כלומר לא הייתי חווה את החוויה, מי שלא היה לא יבין, בקיצור. והמחשבה משתבשת במה שעובר עליה מן הרושם והדמיון בדברים שקדמו, ולא התבהר לו דבר שלם. כאילו המחשבה היא גם, אל תחשוב שהמחשבה היא מחשבה אובייקטיבית תאורה, כי תמיד יש לאדם דעות קדומות וכל מיני, כל דבר שהוא חושב וחושב שהוא מבין זה על יסוד איזה שהם תפיסות, עולם הכרתי שהוא רכש לו עד היום, שמי אמר שהוא נכון? יכול להיות שלא. מה?
מה זה לא ייתכן שהוא אומר
לפלאפים? איפה? כן, לא ייתכן זה, הכוונה זה לא יהיה לפילוסופים, מה שהוא תיאר שיושג לו מרגע אחד האהבה והיראה וכו' וכו', זה רק כן, זר לא יבין זאת, מי שהיה מבין, מי שלא היה יכול לשמוע, יכול להבין, אבל הוא יבין את זה, הוא לא יחיה את זה, זה בדיוק ההבדל. זה ודאי ייקח הרבה זמן, וגם אז התוצאה זה לא יהיה זה. הרי זה ברור, שאתה מתאר למישהו, לא יודע, זה... שלמה המלך אומר, לב יודע מרת נפשו, שמחתו לא יתערב זר, אתה יכול לשתף מישהו ב... מה שעובר עליך וזה, אז הוא יבין אותך, אבל בסופו של דבר אתה תרגיש שהוא מבין אותך עד גבול מסוים, אבל לב יודע מרת נפשו, וגם בשמחתו לא יתערב זר. אין בעצב ואין בשמחה, בסופו של דבר, מה שהאדם חווה, מי שלא היה בגוש קטיף יכול להבין מה היה בגוש קטיף, יכול אולי להבין, אבל הוא לא חי את זה. כן, זה בדיוק, וכן כזה, אבל זה לא יודע, אתה שומע להבדיל, אתה שומע זה... שמע הרצאה על אושוויץ, או מישהו שעבר את אושוויץ, בסדר, אז אתה יודע מה היה שם, הצריף היה פה, וככה, והרובה הייתה שם, אתה יודע, אבל אנחנו מבינים, ברוך השם, שאנחנו לא יכולים לחוות את זה, כן. כן, כן, אבל הפרטים בשנייה אחת, זה מה שהוא אומר, אתה יכול לתפוס בתמונה, אתה יכול לתפוס המון המון מסרים, ברגע אחד, לא צריך להסביר לך את זה מהבעות הפנים. דרך אגב, היום זה גם יודעים את זה ש... כן, כלומר, רוב המסר הוא לא מסר מילולי, אלא מסר של תנועות גוף. והיום יגידו לך שההתרשמות מהאדם היא 70% מההתרשמות של האדם זה מהחצי דקה הראשונה שאתה מכיר אותו. אחר כך זה רק שיפוצים וזה, זה מאוד חשוב, כאילו אחר כך מאוד מאוד שנה, מאוד מאוד קשה לשנות איזשהו סטיגמה, איזושהי סטיגמה שקיבלנו על אדם או שקיבלו עלינו. כן, הרגעים הראשונים הם קריטיים, מי שיוצא. טוב, שבו טוב, לא לעשות שטיות בהתחלה. טוב, כן. כן, אני חושב שכן, שריאל ודאי מסביר את זה כך. כן. אני לא יודע אם כל, אבל זה תפקיד גדול, כן. שבא לשמחה את השואבה, שואב רוח הקודש. מה הוא רואה? רואה את העוצמות של... המוני האנשים והקורבנות והיופי של הבניין וכך וכך, זו חוויה.
לא, אבל
בכלל,
כל
המיטוי
של כל הבניין
הזה
כדי
שיהיה
חוויה.
כן, אני חושב שבהבנה אפשר להישאר בבית, אפשר לפתוח ספר וזה, אבל שאתה... למה תמיד שסגי פלדמן מביא פה מישהו לישיבת המקדש הזה, אז תמיד צריך ברקול, מה הוא לא יכול להסביר? לא, יש בברקו משהו שאין בהסבר, ואם זה בברקו, אז כל וחומר במציאות, אתה חווה את המציאות.
זה נשמע...
מה?
נחותה, אבל זה מגדש.
א', אתה אמרת כל, אמרתי לך לא כל, סייגתי דבריי, אבל בהחלט זה משהו חשוב, וזה לפי מידתנו. הרמב״ם אומר, עוד מעט אנחנו נוספים פרשת תרומה, הוא כותב מורה נבוכים, מה כל הבזבוז הזה, לא חבל, חרם, תן את זה לעניים, זה השחיתות, כך וכך זהב, כך וכך זה, מה קורה פה? אומר הרמב״ם, אין מה לעשות, זה בן אדם, שאדם נכנס למקום שהוא עשוי מזהב ומשי וזה, שהוא נכנס להבדיל אלף אלפי הבדלות לאחל התרבות, הוא מתנהג כמו אחל התרבות. הוא נכנס לשוק מחנה יהודה שיש ביוב זורק וזורק זה, אז הוא כמו בשוק, טועק, נותן כפות, תבין, ככה זה. אומר אמא, אתה נכנס למקום עם שטיח מקיר לקיר וכיסות מרופדים, אז אתה עתיק, ככה בית אלוהים נהלך ברגש. אתה נכנס למקום מתונס ולוכלך כזה צריף מטלין פול, אז אתה נותן בית על הדלת. אז הוא אומר, אז בית מקדש וגם בית כנסת צריך להיות כך. למה? כי אנחנו כאלה. לא שאלה, אתה לא שכה לא צריך את הזהב, אנחנו צריכים את הזהב. כדי להעריך את המקום, אז מה זה, מה זה, מוסיף לך משהו שכלי? לא, זה חוויה, זה שאלה של התרשמות חזותית, זה חוויה מהמקום, אבל זה מאוד אנושי הדבר הזה. מה, הניסים שהיו שם, מכלול של דברים, נכון. דיבר על זה, עלייה לרגל וזה, ראינו את זה, שאדם חוזר משם אחר למה שהוא הגיע. מה התחדש לו בידיעה? אני לא חושב שהתחדש לו בידיעה, התחדש לו בחוויה. הוא לא יודע עכשיו משהו לא ידע לפני כן, אבל החווייתיות. אתה יכול לדבר הרבה על דרישת המקדש וזה וזה. פעם אחת תעלה להר הבית, תראה את השואלים המהלכים שם וזה, זה מוסיף המון. אז מה, לא ידעתי זה לפני כן, ידעתי, אבל לא חוויתי. עכשיו חוויתי, זה...
יש השמות שכולם נתן למעמד
הבחינה,
זה נותן להם
פור,
זה לא רק בכתובים?
זה נותן להם פור שזה לא רק בכתובים. אני יודע, זה דבר מאוד פנימי. יש כאלה דברים בחזל, כאילו יש בחזל את משהו דומה בגמרא בנידה למשל, שכל שבעצם אדם למד את כל התורה כולה והוא עכשיו רק משחזר אותה. דרך אגב זה מאוד מאוד דומה, זה הפלא ופלא דומה לתורת האידאות של אפלטון. גם אפלטון יש לו תורה כזו שבעצם אדם לא לומד שום דבר חדש, הוא רק זוכר, כן, מזכיר לעצמו איזה שהם נשכחות, איזה מושגים שקיים אצלו. זה אפלא ואפלא, אתה רואה איך רעיונות לא רחוקים זה מזה, בתקופות לא כך רחוקות, לא בהכרח מתוך קשר, אבל דבר מעניין מאוד. אבל מה? כן, בבקיאות כן, אבל טוב, בסדר. איפה הגענו? לסוף סעיף ו', אז נעמוד כאן, בסדר, תראו כאן. Thank you.